בו במציע דף עין בית. תונו רבונו, ישראל שלווה מאות מן הנוכרי בריבית, וזקפן עליו במלווה. בוא נגיד, הוא לקח הלוואה, מי הזוז? על מנת שאם הוא לא מחזיר תוך 3 חודשים, הוא חייב 150 זוז. עברו 3 חודשים, עשו שטר חדש. אני, הישראל, חייב לך, הנוכרי, 150 זוז. ונתגייר. המלווה הגוי התגייר. אם קודם שנתגייר זקפן עליו במלווה, אז אם כן, יש כאן כבר חוב של 150, גובה את הקרן וגובה את הריבית. ואם לאחר שנתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. וכן נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, וזקפן עליו במלווה ונתגייר. אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן וגובה את הריבית. אם מישהו נתגייר זקפן עליו במלווה, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. זה תנא קמא. רבי יוסי אומר, רבי יוסי בא ומתייחס לסעיף, שהלווה היה נוכרי. נוכרי שלווה מאות מישראל בריבית, ואחר כך התגייר, בין כך ובין כך, לא משנה אם הוא זקף את זה במלווה או לא, גובה את הקרן וגובה את הריבית. צריך לשלם גם את הריבית. למה? אומר רובה אומר רב חיסדה, אומר רב הונה, הלכה כרב יוסי, אומר רובה מייטיימה לרב יוסי, כדי שלא יאמרו בשביל מאותיו, כדי לחסוך לשלם את הריבית, בשביל זה נתגייר. שלא יאמרו בשביל מאותיו נתגייר זה. זה לטובתו. תונו רבונו שטר שכתוב בו ריבית, קונסין אותו ואינו גובה לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רב מאיר, אפילו את הקרן הוא לא גובה. והחכמים אומרים גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. ומייקו מפלגה, רב מאיר סבא, קנסינה נטירה משום איסורה. בגלל הכנס, בגלל הריבית שזה אסור, קנסנו אותו גם לא לגבות את הקרן המותרת. ורבונו סברה, לא קנסינה נטירה משום איסורה. תנא נוסון, למדנו בפרק ראשון. שטרי חוב המוקדמים. שטר חוב שכתוב בו תאריך לפני התאריך של ההלוואה. פסולים. והמאוחרים כשרים. מוקדמים למה פסולים? לכאורה. כמה שהתאריך הוא מוקדם מדי. אז המלווה יבוא לטרוף לקוחות שקנו את הקרקעות שלהם לפני שעוד היה חוב. ויגבה מהם שלא כדין. אומרת המראה, מה פסולים? נהיד, לא גבו מזמן ראשון. נכון שאי אפשר יהיה לגבות בשטר הזה מהתאריך הראשון שלו. נגבו לפחות מזמן שני. אמר רב שמעון בן לוקיש במחלוקת שנויה ורב מאירי. המשנה הזאת זה רב מאיר שסובר, כיוון שאנחנו קונסים את ההיתר בגלל האיסור. כיוון שהוא יכול עם השטר הזה לגבות ממשועבדים שלא כדין, גם את החוב הפשוט הוא לא יגבה. ורבי יוחנן אמר, אפילו תמר רבונו, למה אסרים לגבות עם שטר כזה גזירה, שמא יגבה מזמן ראשון, בלי שזה שקנה את הקרקע ישים לב לתאריך. ספר את הגמרא, הוא גברי דמשקין לי פרדיסה לחברי. הוא קיבל קרקע במשקון ל10 שנים, אחרי שהוא אכל 3 שנים, הוא בא ומאיים על בעל הקרקע. אמר לו ככה, אם הזבינת לי, אם אתה תמכור לי את הקרקע, אז את מוטב, אני אשלם לך. והיא לא, כבישנה לי לשתה משכנתה, ואני אטען ויאמר, אמין אלה כוחי בידי. אני אגיד שקניתי מרת את הקרקע. ואם תטבע שטר, אני אגיד, כבר יש לי חזקה 3 שנים, כבר איבדתי את השטר קנייה. מה עשה הבעלים של הקרקע? עשה לו טריק. אזל קם, אקנה לבנו קטן. כתב שטר מתנה שהוא נותן את הקרקע הזאת לבן שלו הקטן. בשקט אף אחד, הקונה הזה לא ידע. ואחר כך, הדר זבנה ניאלי. אחר כך הלך, כתב לו שטר מחירה, אני מוכר לך את הקרקע. אחרי זה שהוא בא לטעון שהנה הוא קנה את הקרקע, הוא הוציא לו שטר שכבר לפני כן הוא נתן את זה מתנה לבן שלו. זווינה, ודאי לא אוהב זווינה. זה ברור שהעסקה בטלה פה. אין ספק. השאלה שלנו על הזוזה. הכסף שהקונה הזה שבא לקנות בכוח, שילם. כשהוא עכשיו יבוא לגבות את הכסף הזה, זה יחשב לו כמלווה בשטר דמו וגובה מנכסים משועבדים? או דילמה כמלווה הפה דמו ואינו גובה מנכסים משועבדים? זאת אומרת, תוספות מגדיר את הספק. יש לאיש הזה שטר, אבל היות ואין שום תוקף לשטר הזה, בלי ההודעה של המוכר שהוא באמת מכר פה וקיבל כסף. כי הרי השטר מתנה שהיה קודם מוכיח שהשטר הזה הוא כלום. האם משטר כזה שמבוסס על ההודעה של החייב הוא תקיף לגבות איתו ממשועבדים או לא? אומר אביי ולאו היינו דרבאסי, ואמר רבאסי, מודה משטר שכתבו, אינו צריך לקיימו, לא צריך קיום. ולכאורה, גובים משטר כזה אפילו ממשועבדים. גובה מנכסים משועבדים. אמר לו רובה מדמי, אתם ניתן להיכתב. שם זה שטר טוב. אחרי שהאיש מודה שהוא כתב את השטר, זה שטר הלוואה אמיתי. אך לא ניתן להיכתב. פה זה שטר שהוא כלום, הוא כולו הצגה. הרי גם הוא שמודה שהיה מכירה, הוא אומר שזה מכירה שהיא כלום. יתיב מרימה וקרומה לו, שמעתי, אמר כאן, אמר את דברי רובה. אמר לי רבין אלה מרימה, אלא הדה אמר רבי יוחנן, גזירה שמה יגבה מזמן ראשון. רבי יוחנן אמר בעמוד הקודם, בעמוד א', הוא אמר שאי אפשר לגבות משטר, עם שטר שיש לו תאריך מוקדם, שמה הוא ילך לגבות מהתאריך הראשון. נעימה, לא ניתן לכתב, ובכלל לא גובים משטר כזה ממשועבדים. למה רבי יוחנן צריך את הטעם של הגזירה? אמר לו, חיישתו, אתם נהי, זה לא ניתן להיכתב מזמן ראשון, אבל עצם הסיפור של ההלוואה, ניתן להיכתב מזמן שני, אבל האחה, השטר המחירה הזה לא ניתן להיכתב כלל. שאלה שנייה, אלא הדתניא, רש"י מביא את ההתחלה של הברייתא הזאת. כתוב, לא מוציאים לאכילת פירות, ולשבח קרקעות מנכסים משועבדים, בגלל תיקון העולם. והברייתא אומרת, לשבח קרקעות כיצד? הרי שגזל שדה מחברו, רובן גזל שדה משימון, הוא מכרה ללוי, מכרה לאחר, והשביחה, לוי קיבל את הקרקע, השביח אותה, ועכשיו הרי יוצא מתחת ידו. בא שימון הנגזל, לקח ללוי את כל הקרקע. עכשיו לוי בא לרובן הגזלן, ותובע אותו גם את הקרן, וגם את ההשבחה שהשביחה לו. כשהוא גובה, גובה את הקרן מנכסים משועבדים, כי הוא מכר לו את זה באחריות. ושבח גובה מנכסים בני חורין. למה את השבח הוא לא גובה ממשועבדים? כי יש לנו כלל, לא גובים ממשועבדים, דבר שהוא לא היה כתוב מראש, שהלקוחות יכלו להיזהר. פה הם לא יכלו להיזהר. לכאורה, נעימה, לא ניתן להיכתב, אז לכן הוא לא יגבה קרן, אם אני יכול לשים משועבדים. זה הרי שטר של קרקע גזולה. אומרת, אמרה, אחי, אשתה. התאם, אילמן דומה ניחלי דלא נקרא גזלן, אילמן דומה ניחלי דלי קומבי מנוסי. הגמרא שמה אומרת, שתי דעות, שגזלן שגזל שדה ומחר אותה, הוא מנסה את כל ההשתדלויות בעולם, לקנות את הקרקע מהנגזל, כדי להעמיד אותה לפני הקונה. כדי שלא יקראו לו גזלן, כדי שהוא יישאר באמינות שלו. אז מפייס לי למורי ומויקים לי לשתורי. אז הוא רוצה לעשות כזה שטר שהוא יהיה באמת עם תוקף. אבל אחר, כל מה שהוא עשה פה את השטר מחירה, להברוך מילי קום מחווה. שהוא רצה להבריח ממנו את הקרקע שלו, יגזול אותה לגמרי. שטורי מקיים לי? אתה עוד אומר שזה נקרא שהוא מקיים את השטר? שטר כזה אין לו תוקף לגבות ממישהו עבודי. אומרת המשנה, אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. למעשה זה דין שהזכרנו למעלה בדף סמכבט, שזה דין שחזל גזרו מחשש שזה נראה כמו ריבית. לפני שנקבע מחיר הפירות בשוק, אי אפשר לפסוק, היינו לקבוע שהוא משלם לו עכשיו כסף, והוא יספק לו את הפירות במחיר של עכשיו, אף על פי שאחר כך המחיר יעלה. לא עושים את זה. כי למה הוא באמת יספק לו אחר כך את הפירות בזמן שזה יקר לפי המחיר הזול? בגלל שהוא הקדים לשלם לו מעות, זה נראה כמו ריבית. אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. יצא השער, אם נקבע שער קבוע כבר לפירות, פוסקין. ואף על פי שאין לזה, אף על פי שהוא אין לו את הסחורה, אז תאמר, איך הוא מוכר סחורה שאין לו? היינו, איך הוא מתחייב לספק אותה אפילו שזה יתייקר מחר? לכאורה זה תמורת ההלוואה. אנחנו אומרים, אף על פי שאין לזה, יש לזה. היות וזה נגיש לו, הוא יכול כל הזמן ללכת ולקנות פירות כאלה אצל החברים, או ללוות כאלה פירות. אז אם כן, כאילו יש לו. ולכן אפשר לסגור על המחיר שנפסק השער. עכשיו אנחנו חוזרים לדין הראשון שאמרנו שאין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. אבל אם יש לו פירות במלאי, היה הוא תחילה לקוצרים, הוא הקוצר הראשון שעשה גדיש. פוסק עמו על הגדיש ועל העבית של ענבים. עבית זה כלי כזה שמכניסים בו את כל הענבים כדי שיתחממו יחד ואז היין יצא יין טוב. ועל המעטן של זיתים, זה אותו דבר, סל של הזיתים. ועל הביצים של יוצר, זה שיוצר קערות מחרס, אז הוא מכין כאלה ביצים של חומר, שאז מזה הוא עושה את הגדרה. אם זה כבר מוכן. ועל הסיד מששיקעו בכבשן, אם הוא כורסם בבור של הכבשן, את האבני סיד ואת העצים לשרוף אותם, אז בכל המקרים האלה אפשר כבר לפסוק, כי זה נחשב שכבר יש לו את הסחורה. אז אף על פי שלא יצא השער, פוסקין. כי זה נחשב כאילו מכר לו את זה כבר. אז מילא זה מתייקר, זה מתייקר ברשות זה שכבר שילם. הוא פוסק עמו על הזבל כל ימות השנה, שספק לו זבל יבש. רבי יוסי אומר, אין פוסקין על הזבל, אם כן הייתה לו זבל בהשפעה. והחכומים מתירים. ומה ההבדל בין תנקם אל החכומים בגמרת תבאר? הוא פוסק עמו בשער הגבוה. זה שבא לקנות עכשיו את החיטים, למה הוא משלם עכשיו? כיוון שהוא רוצה שלמרות שהפירות מחר יתייקרו, הוא ירוויח לפי המחיר הזול. אבל אם הפירות אחר כך יוזלו, הוא לא רוצה להפסיד. אז הוא אומר לו, אני משלם לך עכשיו לפי השער הגבוה. שער הגבוה, הכוונה השער הזול יותר. ולמה זה נקרא גבוה? גבוה במספר הפירות. בשער הזול משלמים יותר פירות. היינו, שאם הפירות יוזלו אחר כך, הוא יספק לו פירות לפי המחיר העתידי. רבי יהודה אומר, לא צריך לעשות כזה תנאי מפורש. אף על פי שלא פסק עמו כשער, בשער הגבוה, יכול לומר לו, תן לי כזה, אחר כך שזה יוזל, או תן לי לפי המחיר של עכשיו, או אני מבטל את העסקה, או תן לי מהותיי. ורש"י אומר, אפילו משפורה לא יהיה לו. כיוון שעל דעת זה הוא נכנס לעסקה. אומר רב אסי, אמר רב יוחנן, אין פוסקין על שער שבשוק. לא, אפילו אם יש שער אסור לפסוק פירות. אמר לו רב זעיר אל הרב אסי, אמר רב יוחנן, אפילו כדורמוס הזה, דורמוס זה איזה אטליז גדול שהיה שם. אפילו כמו האטליז הזה שהשער שם קבוע ויציב. אמר לי, לא אמר רב יוחנן, אלא בשוק של עיירות, של מקומות כאלה קטנים, זה לא קביע את הרעיון. מה הרעיון של לא יצא השער בשוק? כי כיוון שהמחיר כל הזמן משתנה, אז אני אומר, למה הוא מוכן לספק לו לפי מחיר זול? אולי עוד מעט המחיר יתייקר? תמורת ההלוואה שהוא נותן לו. זה נראה ריבית. אם כן, אפילו אם יצא שער, אבל זה שער כזה לא יציב, זה נקרא שלא יצא השער. וזה מה שאמר רבי יוחנן. שואת הגמרא, למאי דסליקא דעתין מעיקורא? לפי מה שחשבנו בהתחלה, דאמר רבי יוחנן, אפילו כדורמוס הזה, אפילו בשוק קבוע, שער קבוע, אז אלא מתנית אינדקטני, אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. יצא השער, כן פוסקין. איך היא משכחת לה? יתרץ רבי יוחנן שהמשנה מדברת בחיטת הקלבה וארבה. קלבה זה אוצרות של תבועה. ארבה זה ספינות. כשבאה סחורה בספינות לאזור, או פתחו עכשיו את המחסנים, מקרה כזה השער יציב לאורך זמן. זה נקרא חיטה דהקלבה וארבה דמשוך תראי צפי. זה היה מקום לחלק בין המשנה לדברי רבי יוחנן. אבל אין אוכנה מרבי יוחנן דיבר אפילו באיטליז. לא צריכים להגיע למצב המיוחד שהשער נמשך הרבה זמן. תונו רבונו, אין פוסקים על הפירות עד שיצא השער. יצא השער פוסקים? אף על פי שאין לזה, יש לזה, אז זה נחשב שיש לו את הסחורה. מוסיפה הברייתא החידוש. היו חדשות מארבע. את החיטים החדשות מספקים ארבע שאים בסלע. הם יותר בזול. למה? כיוון שלא נוח לטחון אותם. כשאתה טוחן אותם, לא יוצא כמות גדולה של חיטים, הם לא של קמח, הם לא יתייבשו מספיק. וישנות משלוש. אין פוסקין עד שיצא השער לחדש ולישן. רש"י אומר, למה לא פוסקין? כי אם אתה פוסק על החדשות, מתי הוא יספק לו אותם בפועל? כשהם כבר יהיו ישנות. זה אסור. עד שיצא השער שגם חדשות וגם ישנות הם כבר אותו מחיר. שהחדשות כבר נתיישנו. אז משמע כאן ברש"י, שאם עכשיו הוא מספק, הוא רוצה לקבוע מחיר על ישנות. לשלם את המחיר היקר, זה אפשר. ואותו דבר אם הוא רוצה לשלם ולפסוק על פירות חדשות, שהוא יספק לו אותם בעודם חדשות, גם משמע שאפשר. היו לקוטות מארבע. לקוטות זה הסוחר הגדול שהוא לוקח מהרבה מקומות. אז אצלו הסחורה מעורבת. רש"י אומר שיש לו שם בפנים שיבולי שיפין ביחד עם שיבולי חיטין. אז היו לקוטות מארבע, ולכל אדם משלוש יותר ביוקר. אין פוסקין עד שיצא השער ללוקט ולמוכר. גם פה אותו רעיון. אמר רב נחמן, פוסקים ללקוטות כשער הלקוטות. לספק ראשי מותר לסכם איתו, כמו השער של ערך הלקוטות. אמר לו רוב ולרב נחמן, מה ההבדל? מה ישנה לוקט? דאי ליטלי, אם אין לו במלאי, יזיף, הוא ילווה מלקוט חברי ויספק את הסחורה, ועל הבית נמה, אפילו אם אין לו, יזיף מלקוט, הוא ייקח מה... סיטונאי הזה את הסחורה, אמר לו, בעל הבית זילה בי מילתא למיזף מלקות. לא נעים לו, זה לא כבוד בשבילו, אז הוא לא יעשה את זה. אז זה לא נגיש לו. רואים כאן חידוש? שהכלל שאמרנו מקודם במשנה ובברייתא, אף על פי שאין לזה, יש לזה. צריך שיהיה יש לזה, ואפשר להשיג ממנו גם בדרך קנייה וגם בדרך הלוואה. בית תאמה. מן דייב זוזה לבעל הבית, הפירש הפירה יייב. אז מה יעזור לו שהבעל הבית ילך לקחת מלקות? הוא ייקח משם הסחורה מעורבת, זה לא סחורה טובה. אומר רב שישס, אמר רב הונה, אין לובין על שער שבשוק. אנחנו נסביר כמו הפירוש השני ברש"י. רש"י מביא פירוש מספר הלכות גדולות מבהג. שהכוונה כאן, על הדין שאמרנו שאסור ללוות שאה, תמורת צאה. אז על זה אומרת הגמרא, אין לובין על שער שבשוק. אף על פי שכבר יצא שער קבוע בשוק לשאה, אסור ללוות תמורה, צאה, תמורת צאה. ולא נאמר, הוא יכול ללכת לכפרים שסביב העיר, שזה נקרא הנה ושילה, ולקחת משם סחורה. למה? כמו הדין של שאו בשאו שמה, כשהוא יחזיר את השאה, אז יעלה המחיר. אמר לו רב יוסף בר חמא לרב שישס, ואמר לו רב יוסי בר אבא לרב שישס, ומי אמר רב הונה אחרי שזה עשו? והבאים מיני מרב הונה. שאלנו את רב הונה, שאלו אותו, הנה בני בי רב, בני הישיבה, דייזפה בתשרי, הם לובים חיטים בתשרי, ופרה בטבת, שרי או עשו? היינו להלוות שאה בשאה. אמר לו, אוכיתה בהינה ואוכיתה בשילה. כיוון שמצויים חיטים בעיירות, בכפרים הינה ושילה. איבו אזבנה ופרלה. אפשר לקנות משם ולהחזיר. אז אם כן, זה נקרא שהם לובים שאה, תמורת שאה, שכאילו יש להם. אז פה רב הונה התיר, למעלה הוא עשה. אומרת הגמרא, מעיקר הסבא רב הונה, אין לווין. כיוון דשמע לא עוד אומר שמואל ברכי, עוד אומר רב שמואל ברכי, אמר רב לא זו לווין, אמר יונה מלווין, הוא גם מסכים לדין הזה. היינו שיש פה אתר ללוות שאה בשאה, אם אפשר להשיג את השאה עכשיו במקומות בשוק. עד כאן דף ע"ב.